באסטרל פורטל גרוף, אנחנו נקלעים למצב די דומה למה שהיה בפרשת שמו. לא כל כך קיצוני, אבל לא רחוק. דעת שבניגוד לפרשת שמו, אתם זוכרים מה היה בפרשת שמו? מה היה? שלוש הפטרות משלושה ספרים שונים שבהם נחלקו בשלושה מנהגים וגם המקורות הסיפוריים. בניגוד לפרשת שמות שבה יכולתי לתת לכם הסבר מנומק, השערה אמנם, אני לא יכול להוכיח את זה ב-100%, אבל השערה מנומקת להתפתחותם של שלושת המנהגים ומהו המנהג המקורי ומהו המאוחר יותר ומה הקדום ולמה האשכנזים הלכו לישעיהו ולמה הספרדים הלכו לירמיהו ולמה התימנים נשארו ביחזקאל, אני לא אוכל כנראה לתת היום הסבר מניח לדעת, אין לי, למציאות שתכף תתגלה לנגד עיניכם. ובכן, בפרשת בו ישנן שתי הפטרות. העולם מתחלק לשתיים, אלה שמפתירים בישעיהו ואלה שמפתירים בירמיהו. שתי הפטרות שונות, כלומר עוסקות באותו עניין, אבל בשני ספרים שונים. אז אנחנו נתחיל כמובן ממה? מישעיהו. המפתירים בישעיהו, כוונתנו לישעיהו י"ט פסוק א', שזוהי הנבואה על מצרים בקובץ הנבואות על הגויים שנמצאות בספר ישעיהו. בספר ישעיהו יש קובץ נבואות על הגויים שמתחילות, נבואות שמתחילות בישעיהו פרק י"ג. תפתחו, תפתחו. החל מפרק י"ג בישעיהו מתחילות סדרה של נבואות על הגויים, וזה הולך ונמשך עד, נדמה לי, עד כ"ג, תגידו לי אם אני... עד כ"ג. 11 פרקים, קובץ גדול, רציני ביותר של נבואות על הגויים, ובפרק י"ט בישעיהו נמצאת הנבואה על מצרים, מסע מצרים. אם כן, את הפרק הזה, את הנבואה הזאת על מצרים, נוהגים להפתיר תימנים, איטלקים, אם אתם זוכרים, האיטלקים לא היו עם התימנים בפרשת שמו. אתם זוכרים? התימנים היו בבדידות מזהרת, שהם קוראים ביחזקאל, בזי. והאיטלקים, מה נהגו אז? כמו מי? כמו מי? אני קורא לו, כמו הספרדים אני חושב, לא, כמו אשכנזים, כמו אשכנזים. איטלקים זה עם בפני עצמו, אני לא יודע אם כבר אמרתי לכם את זה. ומה אני מתכוון איטלקים? אני מתכוון איטלקים, באיטליה יש שלוש קהילות יהודיות, היו, אני לא יודע מה, היום יש שם רק קהילות לתיירים. אבל באיטליה היו, נגיד, במאות השנים האחרונות, וגם היום יש שם קהילות צולעות. יש שלושה סוגים של יהודים, אסור להגיד משפט כזה. שלושה מנהגים, אחד זה ספרדים, כי באיטליה אחרי גירוש ספרד התיישבו הרבה ספרד יהודים שבאו מספרד בערי איטליה והקימו שם בתי כנסת. בכל מקומות יישוביהם היהודים הספרדים השתלטו על המנהג המקומי. ויש מקומות שממש ביטלו את זה. הספרדים ראו את עצמם מיוחסים, בעלי מסורת עתיקה, וכשהם מצאו קהילות של בני עדות המזרח בארצות שהם התיישבו בהן, במרוקו ובטורקיה ובארצות הבלקן ובארץ ישראל, בכל מקום הם השתלטו על המנהג וניסו לבטל ולטשטש את המנהגים הקיימים, והיה תהליך שנמשך 100-150 שנה, ובדרך כלל הם ניצחו, לא באיטליה. באיטליה הספרדים הקימו לעצמם בתי כנסת, התפללו כמנהג ספרד, אבל הם לא הצליחו לפגוע, לפחות לא פגיעה אנושה, בקהילה המקומית, המקורית, האיטליאנית, שהם צאצאים של יהודים שיושבים באיטליה מאז ימי בית שני. והמנהגים שלהם התפתחו בימי הביניים בצורה עצמאית, לא מתוך שיעבוד לאשכנזים שישבו מצפון לאיטליה, ולא מתוך שיעבוד לספרדים שישבו ממערב לאיטליה, גם לא אחרי גירוש ספרד. אז זה יש פה הקהילות, ויש כמובן גם קהילה אשכנזית באיטליה. מתי הגיעו אשכנזים לאיטליה? הגיעו, הסתפו אשכנזים לאיטליה כל הזמן, והקימו לעצמם בתי כנסת, והיית יכול למצוא שלושה בתי כנסת באותה עיר, אחד אשכנזי, אחד ספרדי ואחד איטליאני. אז איטלקים, וכאן דומה מאוד למצב שראינו בפרשת שמות, גם כמה וכמה קהילות ספרדיות מקצה הגלובוס ועד קצהו. בגדד, שזה מנהג בבל, תמיד נעיד על מנהג בבל, וכמה קהילות בצפון אפריקה, אלג'יר. איזה עוד קהילה יש באלג'יר? קונסטנטין, אנחנו דיברנו על זה. עוד לא דיברנו, קונסטנטין. שתי הערים האלה קיימו קהילות יהודיות חשובות. קונסטנטין, אני חושב, קהילה יותר עתיקה מאלג'יר. קונסטנטין זאת עיר שנמצאת בארץ אלג'יר. אלג'יר עצמה נמצאת על חוף הים. היא עיר הבירה של אלג'יריה. וקונסטנטין זאת עיר שעמוק יותר בתוך הארץ, ומקיימת שם קהילה יהודית בראשות די עתיקה. מה עוד? פאס שבמרוקו, וג'רבה שבתוניס. זאת אומרת, צפון אפריקה, כמה קהילות חשובות בצפון אפריקה, פלוס בגדד שהיא נמצאת בקצה המזרח. כל אלה מזכירים בישעיהו, נמצא. מקורות, חלק מהם אגב מתחילים פסוק אחד לפני כן, אני לא ציינתי את זה, אני לא יודע הסבר לתופעה המוזרה הזאת. פסוק האחרון של פרק י"ח, פסוק ז', בעת ההיא יובל שי לאדוני צבאות, עם ממושך ומורת. אני לא יודע למה קוראים את הפסוק הזה, אבל חלק מהתימנים, חלק נוהגים להקדים לישעיהו, יותר ברור שמסע מצרים זאת העילה לקריאת הפרק הזה. כן? למה הם מקדימים פסוק אחד נוסף, אינני יודע. כולם קוראים אגב עד סוף פרק י"ט, שזה אולי סוף הנבואה באמת. כי בפרק כ' מתחילה נבואה על אשדוד, פלישתים. לא יודע, אז בקיצור, י"ט א' בסם מצרים עד סוף הפרק, שזה פסוק בתי. ויש כאלה כמה נוהגים להקדים פסוק אחד לפני כן, זה לא חשוב. המקורות הספרותיים של המנהג הזה הם, נו, מה אתם חושבים? רמב"ם כמובן, אשכול, הרשימה של הנגיד, ואבודרהם מזכיר את קיום המנהג הזה, אף על פי שהוא לא המנהג העיקרי שאבודרהם מציין. כי אבודרהם מציין את המנהג של הספרדים, שהוא לא להזכיר בישעיהו. אז נעזב את אבודרהם. אז הרמב״ם והאשכול. טוב, אתם כבר רואים מהלוח שזהו כנראה המנהג המקורי. שדווקא התימנים והאיטלקים הם שמשמרים את המנהג המקורי. מאיפה אתם רואים את זה? א', מהמקורות הספרותיים של המנהג הזה, רמב״ם ואשכול, כלומר שתי הרשימות היותר מוסמכות ויותר עתיקות שיש בידינו לתימנות את המנהג הזה. וגם מהעובדה שחוץ מאשר התימנים והאיטלקים, שזה שתי קהילות שמרניות מאוד מבחינת המנהגים שלהם, אז אתה מוצא את זה גם בבגדד מצד אחד ובצפון אפריקה מצד שני, את המנהג הזה. כל הדברים האלה מלמדים, לפי עניות דעתי, שזהו המנהג הבבלי המקורי להכיר בישעיהו. אבל בואו נעבור לצד השני של הלוח. אבל כידוע, רוב העולם מזכיר בירמיהו. איזה ירמיהו? בן זב, פסוק, איזה פסוק לג'ינל. כן? אז בואו נכתוב ירמיהו בן זב, פסוק לג'ינל. מה זה הפסוק הזה? הדבר שהיה, איך הוא מצטוף ירמיהו? הדבר שדיבר השם על ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדנצר מלך בבל, להכות את ארץ מצרים. עד איפה? ממשיכים וקוראים עד סוף הפרק, פסוק כ"ח, למרות שפסוקים כ"ז כ"ח לירמיהו עוסקים בעם ישראל. אנחנו נדבר עוד על המקום הזה בירמיהו. למה מוסיפים פסוקים כ"ז כ"ח? מה לסיים בדבר טוב על עם ישראל, אולי גם להאריך קצת את ההסתרה, שהיא נדמה לי קצת קצרה מדי, לא? מה? קצרה מדי. אז להאריך את ההסתרה, לסיים בנבואת מלחמה על עם ישראל. אז מתחילים במזב י"ג, לכתוב את המילים החשובות, לבוא נבוכדנצר, מלך בבל, להכות את מצרים. עד סוף פרק נ"ו, פסוק כ"ח. זאת ההסתרה. מי קורא את ההסתרה הזאת? אתם יכולים להסיק ממה שכתוב על הלוח. אשכנזים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, וספרדים, אי יוצא מן הכלל. מי יוצא מן הכלל? הם כתובים פה, חלק מקהילות צפון אפריקה ובגדד. אשכנזים וספרדים. אשכנזים וספרדים זה רוב העולם, היהודי הכוונה. כלומר, אם אנחנו צריכים לבטא את זה באחוזים, אז אני מעריך שלמרות שפה שני מנהגים ופה שני מנהגים, פה זה 90% ופה אולי 10%. אני מבקש מחילה מהתימנים שיש פה, אבל אם תצרפו את כל היהודים ואת כל בתי הכנסת פה, אני לא יודע אם תגיעו ל10%. כי המנהג האיטלקי, אני חושב שבכל הארץ, באיטליה עוד יש כמה בתי כנסת כאלה, אבל בארץ יש רק אחד, כנסת אחד. מעניין לזרור כמה בתי כנסת יש בארץ, אני לא יודע, אבל אני מעריך שזה מספר בין 4 או אולי 5 ספרות. אז יש בכל הארץ בכנסת איטלקי אחד בירושלים, ששומר על המנהג האיטלקי המקורי. תימנים יש קצת יותר, אבל לא הרבה. כמה תימנים יש בארץ? מה? עשרות אלפים, אני יודע, אבל כמה? אני מסופק אם יש, אין 100,000 תימנים בארץ, אני מסכים. מה הם הולכים? זה מצמאים אמרת? מה? אלא להפך, הם הולכים ושומרים על ייחודם, להפך. עכשיו, אשכנזים וספרדים, זה מה המקורות הספרותיים? מה המקורות הספרותיים שמתעדים את המנהג הזה? אבודרם אמרנו, זה רוקח. זה רוקח, אנחנו כמה פעמים שמנו את זה. רבי לזר מזרמייזה, שכתב בעל הרוקח או הרוקח, אני לא יודע איך צריך לומר, אז הוא כתב רשימת ההסתרות, זה המאה ה-13 בגרמניה, אז הוא גם הוא מתעד את ההסתרה הזאת. עכשיו, יש לנו עוד רשימה אשכנזית עתיקה, וזה אנגליה. אתם זוכרים את רשימת ההסתרות של אנגליה? מנהג חיים, לפני הגירוש, הפ חיים. הפ חיים של רבי יעקב מלונדריש, הוא רבי יעקב מלונדון, שמתעד את מנהגי יהודי אנגליה לפני הגירוש. כלומר, אנחנו נמצאים במאה ה-14. מה? הוא גם מתעד את ההסתרה הזאת, אבל מעניין. הוא כותב, להתחיל לקרוא את ההסתרה, תסתכלו בפרק מירמיהו, מי עגלה יפהפייה. להתחיל את ההסתרה מי עגלה יפהפייה ולסיים אותם אותו דבר, בסוף הפרק, בפסוק כ"ח. כלומר, ההסתרה הזאת שממילא היא קצרה ולא מגיעה, אפילו לפי המנהג המלא, שמתחיל מפסוק י"ג, אז יש לנו הסתרה של כמה? מה? 16 פסוקים, אז הוא מקצר אותה ב8. חותך את הנבואה על מצרים ומתחיל מהאמצע, עגלה יפהפייה מצרים. ועץ חיים. בכל אופן, גם עץ חיים, רבי יעקב מלנדריש, גם הוא מצטרף כתיעוד ספרותי מתקופת הראשונים למנהג הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על הלוח הזה, אני לא מבין אותו. כלומר, אני לא מבין מה קרה פה. איך הגיע חילוק כזה לעולם היהודי בין שני ספרים שונים בהסתרת פרשת בו? החוש ההיסטורי שלי, כמו שכבר אמרתי, מלמד אותי שזה המקור. זאת ההסתרה המקורית. אמרתי כבר מה הסימנים. כידוע, האמת ההיסטורית לא תלויה ברוב, אולי הייתי צריך להקדים את זה. אנחנו פה לא הולכים אחר הרוב. הרוב הוא בעד ירמיהו, אבל המקורות הקדומים יותר והמכובדים יותר, גם הקהילות היותר שמרניות, הן דווקא מעידות על כך שהמקור הוא בישעיהו. מה ראו אשכנזים והספרדים, אם אני צודק בהשערתי ההיסטורית, מה ראו אשכנזים והספרדים לעזוב את ההפטרה בישעיהו וללכת להפטיר בירמיהו, מה שהסברתי בפרשת שמות, הגמרא במגילה, דברי רבי אליעזר, או הברייתא שמספרת על רבי אליעזר, שמישהו קרא באוזניו את ההפטרה של הודעת ירושלים לתועבותיה, זה שהוא אמר לו, עד שאתה בודק לתועבות ירושלים, צריך לבדוק לתועבות ממך. אין שום ספק שהברייתא הזאת במסכת מגילה, אף על פי שזה לא להלכה, היא שגרמה לכך שברוב קהילות ישראל עזבו את ההפטרה הקדומה וחיפשו אלטרנטיבות. אבל מה יש במסע מצרים שבישעיהו, שרצו להחליף אותה בנבואה למצרים בירמיהו, אני לא יכול לדעת, אני לא יכול להגיד מה. ומאיפה לקחו את ההפטרה הזאת אם כך? כי היא לא קיימת במנהגי ארץ ישראל. תכף נדבר על המנהג הארץ ישראלי הקדום. אז לא לקחו אותה, מאיפה? בקיצור, איך הגיע המצב הזה שהעולם היהודי בימינו, וגם בתקופת הראשונים כבר, נחלק בפרשת בו בין שתי הפטרות שנמצאות בשני ספרים שונים? תעלומה בעיניי. באמת תעלומה. אני לא יכול להסביר לא מה המקור של ההפטרה הזאת, ולא למה עזבו את ההפטרה הזאת. הכל זה בהנחה שאני צודק שההפטרה בישעיהו יהיה ההפטרה המקורית. ואולי, באמת היו שתי הפטרות. מאז ומקדם. כלומר, אולי יש לנו כאן עדות לשני מנהגים קדומים שהעולם היהודי התפצל ביניהם. מימים קדמונים. יכול להיות שהגניזה הקהירית תפתור לנו את הבעיה, אבל אני לא יודע מה התכון בה. כלומר, רשימות של הפטרות בגניזה הקהירית. לפי הערכתי, ברשימות בגניזה הקהירית תמצאו רק את זה. רק את ישעיהו. אבל זאת הערכה. אין לי הסבר למה שקרה פה. באמת זו תופעה יוצאת דופן. כלומר, תופעה יוצאת דופן כבר פעם שנייה, אבל תופעה יוצאת דופן בזה שהפעם אין הסבר מנומק ומלומד להליך שגרם להתפתלות המנהג עד כדי כך. אז זה לגבי שני מנהגי ההפטרה. לפני שעוד נגיד כמה מילים על המנהג הארץ ישראלי, אז נאמר ככה. מכיוון שאין לי אפשרות להוכיח את האיחור של המנהג הזה, כמו שהיה לי אפשרות להוכיח את זה בהפטרת שמות, אז אנחנו דווקא נלך לירמיהו הזה, לא לישעיהו. נלך אחר הרוב. עכשיו לגבי מנהג ארץ ישראל. גם מנהג ארץ ישראל, כלומר מנהג רומניה, הוא להפטיר בישעיהו, אבל בלי שום קשר כמובן להפטרה הזאת, למסע מצרים. הפטרה ארץ ישראלית לא מחפשת דווקא את מצרים. והמנהג של רומניה, כלומר מנהג ארצות ביזנטיון, שנעלם לפני 200-300 שנה, הוא להפטיר בישעיהו פרק ל"ד פסוק י"א. וההפטרה הזאת בעיניי היא תעלומה גדולה, ממש תעלומה. ישעיהו למד דלת פסוק י"א. באמצע עניין, אבל זה כרגיל, בהפטרות הארץ ישראליות תמיד מתחילים באמצע עניין. מה מאלץ אותם להתחיל באמצע עניין? הניסיון למצוא את הפסוק שיתאים בדיוק לפסוק בסדרה. זה פסוק שפותח את הסדר. אבל זה דבר פלא שאין לו פתרון, אני ממש לא, אין לי מה לומר. הפסוק הזה לא דומה לשום דבר. אני מתכוון למד י"א, כן? למד, נו? כן. וירשו הקאת וכיפול וינשוף ועורב ישכנו בה. ונתה עליה קו תוהו ואבני בוהו. מדובר על הנבואה היא נגד אדום בכלל, לא נגד מצרים. עכשיו ככה, זאת משמשת במנהג רומניה כהפטרה לפרשת בו. אבל כשאתה בודק ברשימה של עופר, רשימת ההפטרות הארץ ישראליות מהגניבה, אז מסתבר שזאת הפטרה ארץ ישראלית. אבל היא הפטרה ארץ ישראלית לסדר ה-51 שהוא נמצא בסוף פרשת וארא בכלל. סדר שמתחיל, אתם יכולים לראות בתנכים שלכם איפה בסוף פרשת וירא מתחיל סדר. כן, איפה? ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המים. כל מקורות הגניזה והפייטנים הארץ ישראלים אומרים שלסדר הזה שמתחיל השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, שזה פרק ח' פסוק ט"ז, כל המקורות אומרים שהפטרה לסדר הזה היא בישעיהו ל"ד י"ד, תקעת וכיפות. זה בולט לכם לעין שמה? שמה? אין שום קשר מילולי בין הפסוק הראשון הזה לבין הפסוק בישעיהו. אני לא יודע מה, לא מובן. אתה לא מוצא שום קישור מילולי בין הפסוק בישעיהו לפסוק הפותח את הסדר. אז זה קושייה אחת על המנהג הארץ ישראלי.
זה הרוב, זה החיות.
מה?
זה
הרוב. רגע, זה לא חשבתי. לא חשבתי כי זה שוע קעת וטיפות וינשוף, זה עורר. עורר אולי, הרוב. רגע, אבל המילה הרוב, עד שהיא מופיעה שם, זה כמה פסוקים מה? הפסוק השני? מה כתוב? תקרא את הפסוק. אז תשמע, זה יפה, לא, אני שברתי את הראש שלי, אמרתי, מה הם רוצים? מה הקשר? זה תירוץ נפלא באמת. כלומר, זה לא לשוני כל כך, אבל זה לפחות ענייני. כלומר, הרוב שמתפרש על ידי חז"ל כתערובת של חיות, אז הם חיפשו פסוק שיש בו תערובת של חיות, ומצאו את קעת וכיפות וינשוף ועורב. יפה מאוד. לא, השני, בשעת הבכה גם את הפסוק השני. מה? לא, לא, רגע, אנחנו מדברים על המנהג הארץ ישראלי עכשיו. המנהג הארץ ישראלי זה להפטיר בישעיהו בפסוק הזה לפרק ח' פסוק... למכת הרוב, פרק ח' פסוק ט"ז. אז אתה אומר שזה הרוב, מכיוון שהמכה היא הרוב, הסדר מתחיל במכת הרוב, אז חיפשו פסוק שיש בו הרוב, ומצאו את הפסוק הזה, פנטסטי. זה מסביר אולי את מנהג ארץ ישראל, לא חשבתי על זה, באמת, חיפשתי באמת איזה קשר לשוני, זה לא קשר לשוני, אבל זה יפה, יפה מאוד. אבל מה רצים, אבל מנהג רומניה הוא בכלל לא מובן, כי כידוע, לא כידוע, קודם כל, זה סוף פרשת וירא, בפרשת בו מתחיל סדר ארץ ישראל למספר 52, סדר חדש. כלומר, הם מסתירים למנהג רומניה, מסתירים לפרשת בו, את ההפטרה של הסדר שנמצא בסוף פרשת וירא, וגם בניגוד לכל הכללים שלהם, אין לזה שום קשר לפרשת בו. עכשיו שמצאנו קשר להרוג, אז מה יש לפסוק הזה בפרשת בו? מנהג משונה, ונראה שנפלה להם טעות שם למנהג רומניה. הם התבלבלו, כי לפי השיטה שלהם הם היו צריכים את ההפטרה הראשונה לסדר שנמצא בפרשת בו, בתחילת פרשת בו, והפטרה ארץ ישראלית היא בספר שמואל דווקא. למה תכבדו את לבבכם? מי אמר למי למה תכבדו את לבבכם בשמואל א'? מי? הקוסמים. הקוסמים אמרו את זה לפלישתים, לשרי הפלישתים, למה תכבדו את לבבכם? ומה הקשר בין זה לבין פרשת בו? לבין הפתיחה? הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. אגב, שם הם מזכירים למה תכבדו כאשר הכביד פרעה, וממש מזכירים את פרשת בו, ממש. אז זאת ההפטרה הארץ ישראלית, ואת זה היו צריכים במנהג רומניה לקרוא לפי הכללים שלהם, שמאמצים תמיד את ההפטרה הראשונה של המנהג הארץ ישראלי. במקום זה הם מזכירים את ההפטרה של וירא, משהו שם משתבש, אני לא יכול להסביר את השימוש הזה, זה נוסף גם הוא על שונאינו, חוץ ממה שאני לא יכול להסביר פה את מה שקרה בחילוק המנהגים. טוב, אתם יכולים לציין שהמסע שלנו לבירור מנהגי ההפטרות נתקע לשבת בקשיים חמורים, למרות שבדרך כלל המסעות שלנו עולים יפה, מותר להעיד. לא הבנתי. איזה בעיה יש בהפטרה של ספר שמואל? טוב, לפני שניגש לנבואה בירמיהו, נאמר משהו על סוג ספרותי שאליו שייכות. אגב, נזכיר שבפרשת וירא שלא קראנו אותה, כי היה שבת ראש חודש, אז יש נבואה על מצרים מספר יחזקאל. כל שלושת הנביאים הגדולים שהיה נביא יחזקאל נבאו נבואות נגד מצרים, או על גורלה של מצרים. ואם נחבר את, כל, את שני המנהגים אל פרשת ואלה, אז יש לנו בעצם נבואה על מצרים ביחזקאל, נבואה על מצרים בישעיהו ונבואה על מצרים בירמיהו. אז כן, עכשיו ככה, אבל אני רוצה בדיוק על זה לדבר, קודם כל הקשר בין הפרשה והסדרה. אז הקשר הוא ברור, לפי גם לפי זה וגם לפי זה. פרשת ואירה, פרשת בו ברובה הגדול, מוקדשת למאבק שהשם נאבק במצרים. זה גם הנושא של שתי הסתרות, כלומר של שני מנהגי הסתרה. איך השם מעניש את מצרים, פוגע בה, כמובן בנסיבות היסטוריות לגמרי אחרות. אבל אנחנו רוצים גם לסיים הבדל. הבדל כפול בין ההסתרה, בואו נדבר על ירמיהו כי זה מה שאנחנו נעשה, בין ההסתרה לבין הפרשה. איך פוגע השם במצרים בפרשת השבוע? זה לא רק פרשת השבוע, זה בעצם הפרשות. שמות וער רבו, תשלח. כל החלק הזה של ספר שמות. איך פוגע השם במצרים? כן, באיזה שיטה? ניסים מחוץ לטבע. לא הייתי אומר מחוץ. שינוי, ניסים שיש להם שינוי סברי הטבע. זה בתוך הטבע, זה לא... נכון, ואיך פוגע השם במצרים בהסתרות, אפילו בלי לקרוא אותם? באמצעות כוחות היסטוריים. לא באמצעות שינוי סדרי הטבע, אלא באמצעות כוחות היסטוריים שפועלים על פי הטבע ועל פי המהלך האנושי הרגיל של קורות עולם וקורות עם ועם. זה הבדל אחד בין הפרשה, הפרשות לבין ההסתרה. אפשר לדבר על ההסתרות. הבדל שני, נו, תגידו, מי אמר? כן, דבר. יפה אמרת, יפה אמרת, ואת זה אני רוצה קצת לפתח. כלומר, המאבק בספר שמות הוא בעצם מאבק שבמוקדו נמצא עם ישראל. זה מאבק בין ישראל ומצרים, שהשם פועל לטובת ישראל ונגד מצרים. לא כך הדבר בנבואות. בנבואות עם ישראל לא משחק תפקיד. זה לא ככה בכל הנבואות, אבל בנבואה שאנחנו נעסוק בה, עם ישראל בכלל אין לו שום תפקיד. וגם לא נראה שהקדוש הוא פועל נגד מצרים באיזשהו הקשר ישראלי, זה לפחות לא נזכר. אבל זה לא נזכר. עם ישראל לא נמצא, חוץ מהעובדה שהנבואה הזאת על מצרים כתובה בעברית, אין לה שום צד ישראלי. תכף נקרא אותה. אז זה ההבדל. אלה שני ההבדלים בעצם חשובים בין ההסתרה והפרשה. יכול להיות שחיפשו איזה הקשר ישראלי, אבל אני רוצה לנצל את זה ולדון בנבואות על הגויים בכלל בתנ"ך. נבואות על הגויים זה סוג ספרותי של נבואות שנמצא, כמו שאמרנו, בכל הנביאים הגדולים, ישעיה, ירמיהו ויחזקאל, אבל לא רק בנביאים הגדולים, אלא יש עוד נבואות על הגויים שנמצאות בספרים קטנים יותר. אז אני זוכר, אני לא שמעתי, עובדיה כולו זה נבואה על אדום, יונה כולו זה סיפור, העלילה, הסיפור הוא על יונה עצמו, אבל המסגרת העלילתית של הסיפור על הוויכוח בין השם לבין יונה זה שליחות שנשלח יונה לנבא על נינווה, עיר של גויים. עוד נחום, גם הוא ספר שיש בו נבואה כנגד נינווה ואשור. עמוס, כל הפתיחה של עמוס, הפרק הראשון בספר עמוס, זה סדרת נבואות על הגויים. מלאכים. נכון, הנבואה, עוד נבואות קטנות, יש פה ושם עוד. אלה הנבואות העיקריות, עוד לא, צפניה יש גם. אז הדבר הזה הוא נותן, נבואות על הגויים, זה נושא שאפשר בחתך רחב להגיד שאין כמעט, רוב הנביאים נבואו, רוב הנביאים זה אולי לא מדויק, אבל אם יש לנו בשלושת הנביאים הגדולים, כן, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, יש לנו את עמוס ועובדיה ויונה בתרי עשר, וצפניה, ונחום, ומלאכי הזכרתם. בקיצור, רוב הנביאים היו נביאים שניבאו גם על הגויים. והרי יש נביא, תראו, אצל ירמיהו, בנבואת ההקדשה שלו נאמר, נביא לגויים נתתיך. ובאמת בשלושת הספרים האלה, המחזקל שהרב ירמיהו יחזקאל, יש קובץ, חלק ניכר מהספר, חלק די חשוב, הוא קובץ נבואות על הגויים, בזכר זה. זה לא אומר שהנביאים אמרו אותם בזכר זה במציאות, אבל כשבאו לערוך את הספר, העורך הכיר בכך שיש סוג ספרותי בפני עצמו של נבואות על הגויים. אפשר לראות אם כן בנבואות על הגויים סוג ספרותי מיוחד של נבואות שקיימות בתנ"ך, ואפשר לראות בנבואות על הגויים תפקיד שהוטל על נביאי ישראל, כמו שהדבר נאמר במפורש של ירמיהו, נביא לגויים נתתיך. מה בדיוק תפקידן ומהו ההקשר של הנבואות על הגויים? אז אני הייתי מציע להבדיל בין שני סוגי נבואות על הגויים. ישנן נבואות על הגויים שההקשר הישראלי מפורש בהן. זה ברור שהנביא נזקק לנבא על הגויים בגלל שהוא נביא ישראלי, ובגלל חשבון היסטורי שיש לעם ישראל עם אותו עם שהנביא מנבא עליו. דוגמה לדבר שנסקנו בשיעורים על ההפטרות, עובדיה. מה שעובדיה אומר על אדום קשור לחשבון היסטורי, כמעט כל הנבואות על אדום הם כאלה, יש חשבון היסטורי לעם ישראל עם אדום. בדרך כלל סוג הנבואות על הגויים הזה הוא על הגויים השכנים של עם ישראל. אדום, עמון, מואב, כך גם בעמוס אנחנו מוצאים. יש חשבון היסטורי והנביא מנבא על הגויים מתוך החשבון שיש לו עם אותו גוי בקשר ליחסו לעם ישראל. אבל יש נבואות על הגויים שהן לא מזכירות את עם ישראל. עם ישראל לא נמצא ברקע ולא לא מוזכר כלל בפירוש, ולפעמים אפילו לא ברמז, באותן נבואות. דוגמה לנבואה כזאת, אם נזכרנו, בדרך כלל זה עמים רחוקים. אבל מה? יונה, ספר יונה דוגמה ברגע. בספר יונה אין שום קשר, אין שום רמז לאיזושהי זיקה לאומית של הספר לעם ישראל.
למה לא רציתי
להורידה כי שאני נוסח להם? זה כמו, הוכחה שיעקב לבש כיפה, אתה מכיר את ההוכחה הזאת? ויצא יעקב, זה רמז ברור איך הוא יצא מהבית בלי כיפה על הראש. זה אותה לוגיקה מה שאתה אומר.
אבל מה הוא אומר כאן בכלל?
מה הוא אומר?
זה עיר של
השור. מה עולה לדעת? הוא היה רוצה לומר, הוא היה אומר את זה. הוא אומר, ידעתי שאתה תסלח להם, ואני נגד זה שתסלח להם, זה לא שכתוב שם, הרבה הפשט.
חודם, מדוע?
כי אני לא רוצה שתסלח להם.
מה יש?
כי הם חטאו.
אתם
כן
ראים בידיון
ישראל? בוודאי. איפה, אין שום רמז להקשר ישראלי בספר יונה. אנחנו לא יודעים עכשיו את יונה, אבל ספר יונה באמת דוגמה מברקת לסיפור נבואי שמדבר על תפקיד שהוטל על נביא לנבא לגויים, ועל ויכוח שהוא מורך עם הקדש ברוך הוא על הנבואה הזאת, אבל הוא לא מזכיר את עם ישראל, והוא לא... הדבר הישראלי היחיד שם, חוץ מהשפה, זה שמזכירים את יפו. מה? עברי אנוכי, את השם יהיה השמיים, נכון. הכל אפוף אוניברסליות שם בספר יונה. אבל זה לא רק ספר יונה, יש לנו כמה וכמה נבואות על הגויים, שעם ישראל לא נזכר בהן. היו חוקרים שטענו שכל הנבואות על הגויים קשורות, מכיוון שרוב הנבואות על הגויים זה נבואות חורבן, וחלק מנבואות הגויים שמייעדות חורבן לגויים האלה מפרשות שזה בגלל החטאים שהם חטאו לעם ישראל, אז היו חוקרים שאמרו כל הנבואות על הגויים נאמרות מתוך פרספקטיבה ישראלית, מתוך זווית ראייה ישראלית. ובעצם כל נבואה של פורענות על הגויים צריך לתרגם אותה כנבואת נחמה לישראל, זה לא כתוב. במילים אחרות, חורבנם של הגויים, נחמתם של ישראל. זאת ההשקפה שעומדת מאחורי דעתם של אותם חוקרים. לא שהחוקרים, בדרך כלל הם חוקרים גויים. אז זה לא שהם חושבים ככה באמת, אבל הם מייחסים את זה לנביאים. נביא שמנבא על חורבן מצרים, זה בגלל שהוא ראה בזה נבואת נחמה לישראל. נביא שמנבא על חורבנה של בבל, זה בגלל שבזה הוא ראה נחמה לישראל. ולכן הם רואים בעצם בכל הנבואות על הגויים, נבואות לעם ישראל. טוב, אז עכשיו בואו נפתח את ירמיהו, נקרא את הטרפוס. אנחנו יוצאים, עומדים לצאת נגד ההשקפה הזו. אז אנחנו בירמיהו מנבר. פרק הזה, פרק מנבר בירמיהו, פותח את קובץ הנבואות בספר ירמיהו שמכוונות לגויים. אתם יכולים לראות במנבר פסוק א', כותרת לכל הקובץ הזה. אשר היה הדבר אדוני אל ירמיהו הנביא על הגויים. זאת כותרת לסדרה של פרקים שמסתיימים רק בפרק נון א'. עכשיו ממנבר עד נון א' זה נראה לכם מעט, אבל יש כאן פרקים קצרים, אמנם פרק מנבר הוא פרק של שבעה פסוקים, ולעומתם יש כאן פרקים ארוכים של 40 ו-60 פסוקים, למעלה מ-60 פסוקים. ממש קובץ עצום של נבואות. קובץ עצום של נבואות שמסתיים בתיאור של נבואה שירמיהו שולח לבבל. נבואה על בבל שירמיהו שולח לעשות משהו בבבל, ולהגיד משהו בבבל. זה סוף פרק נון א'. והעמים שירמיהו מנבא עליהם, חלקם שכני ישראל, אדום, עמון, חלקם ארצות רחוקות, אילם, בבל, מצרים. אז זאת הכותרת של הקובץ, פסוק א' בפרק מ"ו, אשר היה דבר השם לירמיהו הנביא על הגויים. כותרת משנה למצרים, למצרים במשמעות על מצרים. ועל מצרים יש לנו שתי נבואות. נבואה ראשונה שלא קוראים אותה משום מה בהסתרה, זה עד פסוק י"ב. ונבואה שנייה שכן קוראים אותה בהסתרה, זה מי"ג עד כ"ו. אלה שתי נבואות. עכשיו, אינני יודע למה לא קוראים את הנבואה הראשונה, כי אם היו קוראים את הנבואה הראשונה זה גם קשור למצרים, וזה גם היה נותן לנו הסתרה של 26 פסוקים. אם נוותר על פסוקים כ"ז כ"ח שהם לא נוגעים למצרים, אבל זה מה שעושים. אנחנו נראה את שתי הנבואות, כי הן שתיהן עוסקות בשני דברים שונים באמת. בכמה מילים נאמר איך מצרים, כרקע, מה קורה למצרים בתקופה של ירמיהו, סוף ימי בית ראשון. בסוף ימי בית ראשון היו ימים של התפוררות האימפריה האשורית. אשור הולכת ומתנוונת, הולכת ויורדת, כוחה הולך ויורד. עד כדי כך שהמלך יאשיהו, שמלך הוא בעצם המלך הגדול האחרון שפעל בארץ יהודה, יכול היה למלוך על כל ארץ ישראל בשקט, להחזיר את שלטונו גם על החלק הצפוני, מה שהיה פעם ממלכת ישראל. איך הוא יכול היה לעשות את זה? האשורים הסתלקו מהשטח, הם כבר לא היו גורם, ולכן יאשיהו היה יכול להרחיב את ממלכתו. אבל כאן קרה דבר חמור. פרעה נכו, שמלך מצרים באותה תקופה, כ-20 שנה לפני החורבן, פרעה נכו ערך בתחילת מלכותו, מסע, לאן? לא, מסע לחרם, לכיבוש חרם. וצבאותיו עברו בארץ ישראל. במגידו ניסה יאשיהו לבלום את צבאותיו של פרעה נכו. ופרעה נכו קרא לו קריאה, אני יודע אם תקראו לזה קריאה לשלום, הוא אמר לו, אין לי שום דבר איתך, יאשיהו, תן לי לעבור לצפון, מגידו זה מעבר הכרחי. אני רוצה להגיע לחרם שנמצאת בצפון סוריה, על גבול עיראק סוריה, תן לי להגיע לשם ואני לא אראה לך. אבל יאשיהו ניסה לבלום אותו. אינני יודע מה הסיבות שזה היה חשוב לו כל כך לבלום את פרעה נכו. זה נהרג באותו קרב. זה היה מוות מאוד חמור מבחינתם של ישראל. ופרעה נכו גם הרג את יאשיהו. וגם הצליח בדרכו לצפון, וגם הצליח במלחמתו בחרן, וכבש שם אזור בצפון סוריה, ואז הוא חזר כעטור תהילה כמנצח, והשליט את עצמו על ארץ יהודה. העם המליך את בנו את יואחז בנו של יושיהו, פרעה נכו החליט לפטר אותו, ובמקומו הוא מינה אח אחר, בן אחר של יושיהו, את יהויקים, וזה שינה את שמו לאליקים כדי לבטא, אתם יודעים מה זה שינוי שם במקרא? מה זה? ביטוי של אדנות. די לחכימה, והוא משנה את שמו לאליקים, ליהויקים, אליקים וליהויקים, ומאז ארץ יהודה עוברת לשלטונה של מצרים לתקופה של 4 שנים. 4 שנים המצרים שלטו בארץ יהודה והטילו מסים כבדים ושלטו ביד רמה. לאחר אותן 4 שנים פרעה שוב עובר צפונה לקרב שהוא הקרב הכריע, הקרב המכריע, והוא נקרא קרב קרקניש. קרקניש זאת עיר שנמצאת על שפת נהר פרת, 100 קילומטר צפונית מזרחית לחלב. חלב אתם בוודאי מכירים מנדנר, מה? לא. הרם צובה. 100 קילומטר צפונית מזרחית על נהר הפרת, נמצא שוב שאז קראו לו עיר שנקראה קרקניש, ושם חובר פרעה נכו, הוא פרעה נכו הזה שדיברנו עליו, חובר לאשור, לצבא אשור, שהפך להיות בן בריתו, כנגד הכוח העולה, כוחה של בבל. זה דבר שצריך ללמוד מההיסטוריה. אף פעם אל תתחבר אל כוחות שנמצאים בנסיגה ובהתנזנות. מי עשה דבר כזה וחשב שהוא הצליח? נגיד, במלחמת העולם הראשונה הצטרפו כמה ארצות אירופיות אל טורקיה. טורקיה הייתה... טוב, לא משנה. הם נכשלו כידוע. אז פרעה נכו מצטרף לכוח היורד וחושב שצירוף הכוחות שלו ושל אשור יצליח להכניע את הכוח העולה, כוחה של בבל. בראש הצבא הבבלי עומד יורש העצר הקרוי נבוכדנצר, בנו של מלך בבל הקודם, שעוד היה בחיים. נבוכדנצר הוא מפקד הצבא הבבלי, והקרב הזה היה ברור שמי שמנצח בו הוא יהיה מה? הבעל בית על העולם, על העולם של אז. העולם של אז כידוע לא היה באמריקה, העולם של אז התנהל מי היה משפט הים התיכון עד פרס, זה היה העולם. ומי צפון בבל, קורביסטן של היום, עד מצרים. זה עולם קטן היה. אבל היה ברור, זה היה מי שינצח, ועכשיו שני הכוחות העיקריים היו פרעה נכו מצד אחד, ונבוכדנצר שהיה יורש העצר הבבלי מצד שני, והשאלה הייתה מי יהיה בעל בית על העולם. על תוקף משהו, בקרב קרקניש, ניצח נבוכדנצר, ובזה הוא קבע בעצם את השלטון על כל העולם למשך 70 שנים, 70 השנים הבאות. כלומר, הניצחון של נבוכדנצר, שמיד אחר כך אגב נהיה מלך, אביו מת, מיד אחרי קרב קרקניש אביו מת והוא הומלך על בבל, הניצחון בקרב הזה חיסל את השאיפות המצריות להתפשט, המצרים כבר התפשטו לכיוון ההוא, וכבשו, הזכרתי שחמש שנים או שש שנים לפני כן, חמש, פרעה נכו כבש את חרן, עיר חשובה, ובעצם השאיפות, פרעה נכו היה מלך שאפתן מאוד. ההפסד בקרב קרקניש הוריד את מצרים, השפיל את כבודה והפך את בבל לכוח שישלוט בעולם כולו במשך 70 השנים הבאות. על האירועים האלה נסובה הנבואה הראשונה של ירמיהו. לא ברור אם ירמיהו אומר את הנבואה הזאת אחרי קרב קרקניש, או שהוא אומר אותה לפני קרב קרקניש וחוזה בה את הניצחון הבבלי. למה זה לא ברור? כי ירמיהו הוא הנביא שמבשר מראש את עלייתה של בבל. זה אחד המוטיבים המרכזיים של ספר ירמיהו, עלייתה של בבל להיות גברת הממלכות. הוא קורא לעולם כולו וגם ליהודה ולמלכיה להיכנע תחת יד בבל ולהבין שעלייתו של נבוכדנצר ועליית בבל לשלוט בעולם היא רצון השם בשעה ההיסטורית הזאת. אז בואו נקרא את הנבואה הראשונה. למצרים. על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה על נהר פרת בחרקניש אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. ירחו מגן וצינה וגשו למלחמה. יפרו הסוסים ועלו הפרשים והתייצבו בכובעים נרקו הרמחים, לבשו הציריונות. מה זה ציריונות? מדוע ראיתי הם החטים לסוגים אחות? למי הוא קורא את כל הקריאות האלה להתכונן למלחמה? למצרים, באירוניה. כלומר, תתפיידו בכל הציוד הצבאי שיש לכם ותיגשו למלחמה. מדוע ראיתי הם החטים נסוגים אחור וגיבוריהם יוקטו ומנוס נסו ולא יתנו מגור מסביב נאום אדוני? אל ינוס הקהל ואל ימלט הגיבור צפונה ליד נהר פרת כשלו ונפלו. מי זה כיאור יעלה כנהרות יתגעשו מימיו. מצרים כיאור יעלה וכנהרות יתגעשו מים. ויאמר אעלה אחסי ארץ, עובידה עיר ויושבי בה. כאן מתוארים, מתוארות השאיפות של פרעה, פרעה נכון, להתפשט על פני כל העולם ולהפוך להיות הגורם הפוליטי הדומיננטי בעולם. עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגיבורים. כוש ופוץ תופסי מגן ולודים תופסי דורכי קשת. שלושת העמים שנזכרו פה, פוץ, כוש ולודים, אלה היו שלושה עמים שעברו למצרים. כוש הייתה ארץ שהייתה מדרום למצרים, כלומר באפריקה. פוט, לוב של היום, זה ברור, יש לנו דיהוי מוחלט של הדבר הזה. הפוטים היו הלובים שגם הם היו, ולובים זה לא, לובים וגם עם שצריך לחפש אותו שם באפריקה, לא יודעים בדיוק איזה. מה? לא, לא, זה לא, לא אסיה הקטנה. לא, ברור שלא. מדובר על שלושה עמים שכנים של מצרים, מכיוונים שונים, שמצרים השתמשה בעמים האלה כצבא, כחלק מה, אולי בתור וסלים, אולי בתור בני ברית, זה אותו דבר, בכל מצרים מדמם. כי זבח לאדוני אלוהים צבאות בארץ צפון אל נהר פרת. מי הנזבחים? המצרים ובני בריתם. עלי גילה בוקחי תורי בתולת בת מצרים. לשב הרבה רפואות. תעלה אין לך. מה זה תעלה? רפואה. אין לך רפואה. שמעו גויים כלנך וצבחתך מלאה הארץ, כי גיבור בגיבור כשלו, יחדיו נפלו שניהם. גיבור בגיבור הכוונה מצרים, גם הגיבור הראשון וגם השני, אלה המצרים. כלומר, זאת נבואה חריפה שמתארת את המפלה הצורבת של מצרים ובנות בריתה, בקרב קרקמיש, הקרב הגורלי ביותר שקבע מכאן ואילך את גורל השלטון בעולם ונתן אותו ביד בבל. עכשיו רבותיי, מה? זה לעד, אמירה בלעד, את צריכה עכשיו להתרפא מהמכות שהוא קט. זה לא יהיה לך רפואה. הוא קורא לה לעלות למקום שבו היא תוכל להתרפא, גלעד זה מקום כנראה שאפשר היה מקום ריפוי, אני לא יודע למה.
תורי גלעד.
תורי גלעד, כן. על כל פנים רבותיי, שימו לב. למה מצרים היא אויב השם? למה הנביא רואה במפלה המצרית נקמה שבה מתנקם השם באויביו? כמו שאומר בפסוק י' יום נקמה להינקם מצריו. אני לא יודע. יכול להיות. מה עושה ליושיהו? מה עושה ליושיהו? הרג אותו, יושיהו היה מלך צדיק, אבל מה הקדוש ברוך הוא, את יושיהו עמד חסם את דרכו של פרעה, מה הוא היה יכול לעשות? הוא היה צריך לחזור למצרים? או לרדת לים ובצחייה לעלות לשם, מה היה לו לעשות? לא ברור לי, אין לי תשובה. היה חשבון, על זה אני רק רוצה בקצרה, לפני הדבר הבא שנקרא. היה חשבון לעם ישראל במצרים, אבל זה לא מה שהנביא אומר. זה הוא הרג את יושיהו, יותר גרוע מזה, זה שהוא השתלט על ארץ יהודה, הוא שלט בארבע שנים כנראה ביד קשה, הוא החליט את המלכים, הוא גבה ניסים כבדים, היה חשבון לאומי עם פרעה נכו, אין שום ספק. אני לא בטוח שבארץ יהודה אהבו את הרעיון של נבוכדנצר המצרי. לא ברור לי. כי מה הם הרוויחו מזה? מה אתם חושבים? הם יצאו לחירות כתוצאה מהניצחון של נבוכדנצר, הם נכנסו לשיעבוד אצל נבוכדנצר. מה היה שיעבוד יותר טוב אצל נבוכדנצר או את פרעה נכו? אני לא יודע. כלומר, ליהודים לא היה מה להרוויח פה. מי שינצח, ארץ יהודה היא שלו. כן? בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל אתה מתפלל לניצחונו של הטוב על הרע. מי טוב ומי רע פה מבחינת יהודה, מבחינה פוליטית? לא ברור. להפך, הייתה מפלגה מאוד חזקה בארץ יהודה, שטענה שצריך לשאוף לניצחונה של מצרים, וצריך להתחבר עם מצרים. מצרים זה הכוח שאנחנו, הקרוב והנאמן שבו אנחנו צריכים להישען. זה לא היה רק בדבר פשוט, בבתי הכנסת שמעו תהילים בקרב קרחיני שאני לא יודע לטובת מי אמרו תהילים. כן. מה בדברי הימים?
בדברי הימים,
כן, בלמד ה. יש איזה בעיה בסדר הזמנים, אז אני לא יודע מה לענות לך. בקיצור, הבעיה הזאת, כלומר, הנקמה שהשם רוצה לנקום במצרים, לא ברור שהיא על החשבון הלאומי שיש לנו עם מצרים. בכלל לא ברור שזאת הנקודה. אז מה יש לקדוש ברוך הוא עם מצרים? אנחנו לא יודעים. מצרים הייתה ממלכה עם הרבה בעיות, עם הרבה חטאים. אנחנו יודעים על תועבות ארץ מצרים עוד בתורה. אז אני לא יודע בדיוק מה, אבל ברור שכאן, גם אם הרקע לקרב קרקני, הרקע הישראלי הוא מאוד הדוק, כלומר ישראל מאוד מעורבת במה שקורה פה, לא ברור שהנבואה של ירמיהו קשורה ברקע הישראלי ובקשר הישראלי למצרים. עוד פחות זה ברור בנבואה שנקראת כהסתרה. זה נקרא את ההתרה. הדבר שדיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים, והשמיעו ונגדל, והשמיעו ונופו ותחפנחה, אמרו, תתייצב ואכן לך, כי אכלך הרב סביבך. מדוע נסחף אביריך? לא עמד, כי אדוני הדפו. ברבה כושל גם נפל איש אל רעהו, ויאמרו, קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו, מפני חרב היונה. קראו שם פרעה מלך מצרים, שאול, העביר המועד. חייאה מנאום המלך אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים, וכחרמל בים יבוא, כלי גולה רצי לך יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצטע מעין יושב. זה חצי הנבואה, ונדון על החצי הזה של הנבואה. אז כאן מדובר להתפתחות נוספת על קרב קרקמיש. בקרב קרקמיש מצרים נוצחה באופן דרמטי על ידי נבוכדנצר יורש העצר הבבל. כאן הוא מדבר על משהו, על שלב הרבה יותר מתקדם. אותו נבוכדנצר מגיע למצרים עצמה ומנהל מלחמה במצרים עצמה וכובש אותה, והמצרים נקראים להכין כלי גולה, לצאת בגולה. מתי זה קרה? מה? כלומר, קודם כל, האם הנבואה הזאת מדברת על דבר שהיה או דבר שיהיה? לא כל כך ברור, מהפסוק הראשון נראה שזה דבר שיהיה. הדבר אשר דיבר השם על ירמיהו הנביא, לבוא. משמע לבוא על בו. על בו נבוכדנצר המלך בבל להכות את מצרים. הוא מתאר את זה דבר שעתיד להיות. מתי הדבר הזה בדיוק קרה, אנחנו לא יודעים. היו כמה ניסיונות, מה? אתה צודק, זאת נראית נבואה לעתיד, גם מתוכנה, זאת באמת נראית נבואה לעתיד. מה? לא, לא, הנבואה הראשונה יכולה להיות נבואה לעבר, בהחלט. הוא מפרש את האירועים שקרו בקרב קרקניש כניצחון שהשם העניק לנבוכדנצר מתוך מגמה למקום במצרים. הוא לועג למצרים, אבל יכול להיות שיש פרשנים שרואים גם את הנבואה הראשונה כנבואה ש... צופה את קרב קרקניש כמה שעתיד להיות. מה פרוש? אז איך הוא יודע כבר קרקניש והכל? הדברים האלה היו ידועים. רק שהוא מראש אומר מה היו תוצאות המלחמה. המקום של המלחמה היה... מה שקרה בקרקניש לא היה איזה התפתחות בלתי צפויה. זה היה כמו משחק. כל הצבאות הגדולים נאספו לשם, לקרב מכריע, שהיה ידוע מראש שהלך להיות הקרב שמי שמנצח בו זוכה בכל הקופה. ויכול להיות שהוא אומר את זה לפני הניצחון, שכבר רק התחילה התארגנות למלחמה, הוא כבר אומר מה יהיה, יכול להיות. אבל פה זה באמת יותר נראה שירמיהו מנבא על בואו של נבוכדנצר לעתיד, ועל כיבוש מצרים על ידי נבוכדנצר. מתי הדבר הזה קרה? אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו יודעים ש... בערך בתקופת החורבן, כמה שנים לפני החורבן, היה ניסיון של נבוכדנצר לכבוש את מצרים, ניסיון שלא עלה יפה, שנים אחדות לפני החורבן. לא עלה יפה, היה קרב קשה מאוד, שבו שני הצבאות היו מוכים, ונבוכדנצר חזר צפונה לבבל, בלי הפסד. היה עוד מסע צבאי, 20 שנה לאחר החורבן, חורבן בית ראשון, מסע צבאי של נבוכדנצר, כנראה שהוא הוכתר ביתר הצלחה, אבל התוצאות שלו גם לא לגמרי ברורות לנו. אבל המפרש בדף נקרא בולט, מפרש את הנבואה הזאת על אותו מסע צבאי 20 שנה אחרי החורבן. מסעו של נבוכדנצר 20 שנה לאחר החורבן, וזהו המסע שהתייחס לדברי יחזקאל. יחזקאל יש כמה נבואות שגם הן עוסקות באיזשהו מסע צבאי של נבוכדנצר נגד מצרים. אז זה כנראה הנושא, זה מה היו התוצאות של המסע הצבאי הזה של נבוכדנצר לפי הנבואה? מה? כישלון טוטלי של הצבא המצרי. איפה הוא אומר את זה? מדוע נסחף אביריך, פסוק ט"ו, מדוע נסחף אביריך? נסחפו האבירים, החיילים הטובים שלך, למה? מה התשובה? השם עדפו, השם ירבה כושל, גם נפל איש אל רעהו. ויאמרו קומה ונשוב אל עמנו ואל ארץ מולדתנו, מי אומר את זה? אז מה פירוש קומה ונשוב אל עמנו? מדבר על זה שהוא בא לנוף ולמתחתן חטא, והרים במצרים. מה? אז חלק מהפרשנים מפרשים שזה הבכירים. בצבא מצרים היו הרבה בכירים בני עמים אחרים, כמו שראינו בנבואה הקודמת, כוש, ופוט, ולודים, והבכירים אומרים, עשינו עסק לא טוב שבאנו להילחם בצבא המצרי. אז ולכן... והבכירים אומרים, נעזוב את מצרים, נברח לארצותינו. יש מפרשים שהקרב הזה היה על גבול מצרים, זאת אומרת, הצבא המצרי יצא להדוף את הצבא של נבוכדנצר באיזשהו מקום על הגבול, ואז קומו ונשוב אל עמנו ולארץ מולדתנו, החיילים המצרים אומרים, בואו נניח את הנשק, נחזור הביתה. היו, גם הצבא המצרי בימינו אמר כמה פעמים את המשפט הזה. חלב היונה, יונה פה זה לא בעל החיים שנקרא יונה, אלא זה פועל שמשמעותו, אמרו בליבם, נינם יחד, השמדה, חרב ההשמדה, חרב הכילום, משהו כזה. של מי חרב היונה אם כן? החרב המחלה, של נבוכדנצר כמובן. פסוק י"ז זה פסוק קשה. קראו שם פרעה מלך מצרים שעון. אנשי פרעה קראו שעון, מה זה שעון בלשון המקרא? רעש. כלומר עשו הרבה רעש. אבל, אומר הנביא, זה עביר המועד. בעברית מודרנית, עבר זמנו. הרעש של המצרים עבר זמנו. למה? כי חיה מנאום המלך השם צבאות, כי כתבו בערים וככרמל בים יבוא, כלי גולה עשי לך, כלומר אתם הצדתם ואתם תצטרכו לגלות מארצכם, כי נוף, נוף זו עיר חשובה מאוד שנמצאת בערך באמצע המילוס, באמצע החלק של מצרים, כלומר בין מצרים העליונה למצרים התחתונה, נוף, שהיא עיר מרכזית וממנה אפשר לפרוץ גם לחלק הדרומי וגם לחלק הצפוני של מצרים, של עמק המילוס, נוף לשמה תהיה ונצפה מהם יושב. אז זה בעצם מבואש על מפלתה של מצרים, בבוא נבוכדנצר במסע צבאי אל ארץ מצרים, הוא ינצח, ואנשי מצרים יצטרכו לצאת לגלות. רעש של צבא, צבא כשהוא יוצא למלחמה. אבל הדימוי, אני רוצה לעמוד רגע על הדימוי הקשה מאוד, כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא. מה? דימוי למה זה? תבור בהרים זה ברור מה הדימוי, מה זה תבור בהרים? מי שמכיר את הר תבור, מה? הוא גבוה ובולט מאוד על פני הערים הנמוכים שסביבו, והכרמל בים יבוא, הדימוי גם ברור, הכרמל באזור בת גלים יורד ישר לתוך הים, רצועת החוף היא ממש מטרים ספורים. הכרמל נראה כאילו הוא טובל בתוך הים, הוא צומח ועולה ממש מתוך הים, אז הדימויים למה הוא רוצה? שמה? טוב, خد رايك. معدي موش عمال بيان تفور بلغين يكفي. אז יש פרשן שמפרש ככה, כמו שהכרמל בולט מתוך הים, כמו שהתבור בולט מתוך הערים שסביבו, המקים והעמק בעצם, אז כך נבוכדנצר ביחס למצרים. כלומר, הכרמל והתבור הם דימויים לנבוכדנצר לבבלים, וההתבלטות שלהם על רקע הסביבה השפלה שמסביבם, זה מה שיקרה למצרים, זה פירוש אחד. ויכול להיות שלזה מתכוון תרגום יונתן, את הטעמים, תרגום יונתן מתרגם את זה, יבוא, את הפועל יבוא, לא על הכרמל, אלא על נבוכדנצר. כי כתבור בערים וככרמל בים, פסיק, יבוא נבוכדנצר למצרים. כך תרגום יונתן. על כל פנים, זה החלק הראשון של הנבואה, אנחנו נעבור עכשיו לחלק השני, מפסוק כ"א. עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בא בא. גם שכירה בקרבה כעגלי מרבק, כי גם המה התנו נסו יחדיו לא עמדו, כי יום עידם בא עליהם את פקודתם. קולת הנחש ילך, כי בחי ילכו וכרדומות באו לה כחוטבי עצים. תרדו יערה, נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מהרבה ואין להם מספר. ובי שבת מצרים ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל המון מינו ואל פרעו ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלכיה ועל פרעו ועל הבטחים בו. ונתתים ביד מבקשי נפשם, וביד נבוכדנצר מלך בבל וביד עבדיו. ואחרי כן תשכון קני קדם נאום אדוני. אז זה המחצית השנייה של הנבואה. הדימוי של מצרים במחצית הזאת בהתחלה הוא עגלה יפהפייה. עגלה? מה היא? פרה צעירה ויפהפייה. במצרים גידול הבקר היה מאוד מפותח. מה הוא מייעד לעגלה היפהפייה הזו? קרץ, קרץ מצפון. קרץ זאת מילה יחידאית במקרא, כשם עצם. אבל ביוב מופיע, המילה הזאת מופיעה כפועל. קורצו מחומר, קורצתי מחומר. זה משתמשים בזה בעברית. מה? מחומר קורצתי. מה הפסוק? אליהו. אז מה זה קורצתי מחומר? נחתכתי. חומר זה חימר, כן? נחתך. אז קרץ מפרשים, השורש קרוץ הוא כנראה חתוך. במקרה שלנו, חתוך את מה? את הצוואר. קרץ מצפון באה, הכוונה שחיטה באה מצפון. כן, כן. בלשון חכמים זה מילה מוכרת. בתנ"ך זה הפעם היחידה שזה מופיע כשם עצם. כן, קרץ מצפון באה, שחיטה, חיתוך בא, למי בא החיתוך הזה, השחיטה הזאת? לעגלה לפייפייה, כלומר הולכים לשחוט את העגלה, זה מה שהוא רוצה לומר. גם שכירה בקרבה, אתם זוכרים שדיברנו על השכירים, מי הם השכירים? כוש, פוט ולובים, כעגלי מרבק. מה זה עגלי מרבק? עגלים המובלים לשחיטה, עגלי שחיטה. כי גם הם הישנו נשו יחדיו לא עמדו כי יום עידה בא להם את פקודתם. וגם מצרים וגם העמים השכירים שהסתחרה, כולם עומדים לפני שחיטה גדולה שבאה מצפון. וכאן שוב בא דימוי קשה מאוד, קולק הנחש ילך. קולק הנחש ילך. והרי לנחש אין קול. אז מה הוא מתכוון? שהיא תאבד את קולה. אתם זוכרים שבנבואה הקודמת הוא דיבר על שעון. שעון מצרים. בפסוק י"ז, קראו שם פרעה מלך מצרים שעון. יכול להיות שזה מה שהוא באמת מתכוון, שמצבה של מצרים עכשיו יהיה שפוף, כמו זה של הנחש, וגם הקול שלה, זה מוזר, לא יודע, אין פירוש טוב לזה, אבל זה פירוש מוזר. למה יהיה מצבה של מצרים? כי האויב יבוא בחיל ובקרדומות, כחוטבי עצים, קרדום וגרזן, כן? שאיתו חוטבים עצים, ואותו עם צפון פשוט לחתוך את הצבא המצרי כמו שחוטבים עצים ביער. ושוב חוזר מוטיב הנקמה שראינו בנבואה הראשונה בפרק. הנני פוקד אל עמון מינו ועל פרעה ועל מצרים. עמון, עמון, אלוהי מצרים. שמו של אלוהי, אחד האלילים של מצרים. והעיר שבה היה מקדש לאל עמון הייתה נו. והעיר הזאת נקראה נו עמון. נו של האל עמון. והיה שם מקדש מפואר שעדיין אפשר לתאמר שתהיו במצרים בקרוב. ושיהיה שלום אמיתי, אז תוכלו לבקר שם. המקדש הזה נקרא היום קרנק, אחד המקדשים המפורסמים של מצרים. הנני פוקד אל עמון, אל האל עמון, מינו, ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה, ועל פרעה ועל הבוטחים בו. זה מאוד נזכיר פרשת השבוע, פרשות שמות, שבו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ובכל אלוהי מצרים פה שפטים. ונטפים בלי מבקשי נפשם, וביד נבוכדנצר מלך בבל, וביד עבדיו. אז מה שכאן בעצם, אם אנחנו באים לסכם את הנבואה, מדובר על מטלה צורבת של העם המצרי ושל הצבא המצרי כנגד הצבא שבא מצפון, זה הצבא הבבלי של נבוכדנצר, עד כדי כך שערים חשובות כמו נו עמון וכמו נוף, שתי ערים חשובות מאוד במצרים, יחרבו על מקדשיהן, על אליהן, ויהיה איזשהו מוטיב של יציאה לגולה, כלי גולה הצילח יושבת בת מצרים. כלומר, יהיו אלמנטים במקדעם המצרי שיצאו בגולה. אז כל זה, האם זה מבצר את מפלתה הסופית של מצרים? התשובה היא לא. כי המילים האחרונות בנבואה זה שלמצרים יהיה תקומה. ואחרי כן, אחרי שיקרה הדבר הזה, ומצרים תיפול ביד נבוכדנצר, היא תשכון כמי קדם. כלומר, היא תשתקן. והביטוי הזה מופיע בסוף של כמה נבואות על הגויים בספר ירמיהו. ירמיהו אומר את זה על עוד כמה עמים, שיבוא עליהם אסון כבד, אבל בסוף הם ישתקמו. מצרים לא הפסיקה להתקיים כגורם עצמאי עוד הרבה זמן אחר כך, ונכבשה על ידי פרס. מאוחר יותר, ועוד יותר מאוחר היא נפלה בידי אלכסנדר מוקדון. מאז שהיא נפלה בידי אלכסנדר מוקדון, אפשר לומר שמצרים לאט לאט הפסיקה להיות מצרים. כלומר, התרבות וגם המבנה האתני של העם המצרי הלך והשתנה, נכנסו לתוך מצרים דוברי יוונית, התרבות המצרית הלכה ונמחקה בהשוואה לתרבות היוונית, ואפשר לומר שבימי בית שני, מצרים היא ארץ הלניסטית לכל דבר, ואני מתכוון בשלבים המאוחרים של עדיין השתמשו בכתב החרטומים, עדיין היו מוטיבים לאומיים מצריים, אבל למעשה זאת הייתה ארץ הלניסטית, וכן בתקופה הרומאית זאת הייתה ארץ הלניסטית רומית, ובכתב החרטומים ואת התרבות המצרית העלו מטרון הנשייה רק במאה ה-19, כלומר, לא, יש חלקים בתרבות המצרית שאני לא צריך להעלות אותם, הפירמידות, הספינקסים והמקדשים של מצרים, חלקם נחשפו במאה ה-19 ובמאה ה-20, וחלקם היו בולטים על פני השטח. אבל למעשה התרבות המצרית נשכחה, העם המצרי של היום, יש בו יסודות מצרים קדומים, מי שראה למשל ועדה, ראה לפניו מצרי קדמון, ממש כאילו הוא יצא, מהתבליטים שלפני 4,000 שנה. אותם תבל פנים, אותו צבע אור, ורק השפה לא הייתה מצרית, אלא משום הערבית. והדת, במקום שהוא יאמין באמון, או בשאר אלילי מצרים, האמין היה מוסלמי דתי. בכפרים של מצרים עדיין אתם יכולים למצוא את העם המצרי הקדום. מטרות שממשיכות, מטרות של תרבות ודרכי עיבוד אדמה, דברים ש5,000 שנה לא השתנו. במצרים. הדת הוא כמובן הדת המוסלמית, ובמצרים של היום המון המון יסודות התערבבו, יסודות של ערבים. העם המצרי הוא לא ערבי, בכלל לא עם שמי העם המצרי, כתוב. התערבבו בתוכם ערבים ממזרח, מחצי האי ערב, בזמן הכיבוש. התערבו לפני כן יוונים ורומאים, ויהודים רבים התערבו במצרים, המצרים של היום היא כבר לא מצרים של פעם, יש לזה הרבה השלכות, אבל בכל אופן, בתקופה המקראית עוד למצרים, בתקופת ירמיהו למצרים היה עוד כמה מאות שנים של קיום מצרי. התחלתי לומר, מי חתך את כתב החרמונים? מי? שמפוליון, שהיה מדען בצבאו של נפוליון. נפוליון הביא איתו צוות מדענים לחקור את עתיקות מצרים שהוא כבש את מצרים, ומאז פחות או יותר התרבות המצרית הולכת ומתגלה, והיום אנחנו יודעים די הרבה על העם המצרי ועל תרבותו. טוב, עכשיו התורה עוד ממשיכה עוד שני פסוקים, ואנחנו נחזור למוטיב שבו התחלנו. מה הקשר של זה לעם ישראל? מה המפלתה של מצרים בידי נבוכדנצר? מה היא קשורה אל... אם תסתכלו בדעת מקרא, המפרש מחפש מתחת לאדמה סיבות למה מצרים חטאה נגדנו וזה יהיה עונשה. ובמה הוא נקלע בלשון, אין בלשון של הנבואה שום דבר שרומר. אז הוא אומר, יש פסוק אחד שהוא בונה עליו, איזה פסוק? פסוק כ"ה. אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד על עמון מינו ועל פרעה ועל מצרים. פוקד זה פוקד מה? אבון. איזה אבון? כמובן, מה שהם חטאו נגדנו. איפה הם חטאו נגדנו? פרעה נכו, זה היה לפני המון זמן, כאן מדובר על איזה אירוע הרבה יותר מאוחר. לא, יש חטאים של מצרים שהם הרבה יותר קרובים. מה הם החטאים של מצרים הרבה יותר קרובים? לפני החורבן, פרעה חפרה, שזה הפרעה שהיה בזמן החורבן, קראת ברית עם צדקיהו. אז מה החטא? בגלל שהוא קראת ברית עם צדקיהו, בא נבוכדנצר וצדקיהו שילם את המחיר. ונשען את הקנה הרצוץ המפורסם. אז נמצא החטא שלו ועל זה, באמת, לא מצוין. עבוד שלנו, הוא מנסה לחפש חטאים במצרים שבגללם השם פקד עליה את חטאיה. וכמובן שחטאים זה נגדנו. כל התפיסה הלאומנית הצרה הזאת היא בעיניי מיותרת. מצרים נענשת על חטאיה בלי קשר אלינו. הנבואות אל הגויים ברובם, או בחלקם הגדול על כל פנים, אינן קשורות כלל אל ישראל. אחד הרעיונות המרכזיים של התנ״ך, שבא לידי ביטוי דווקא בנבואות אל הגויים, זה שהשם הוא אלוהי אל היסטוריה האנושית כולה. זה כל מה שקורה במהלכים היסטוריים גדולים, גם אם אין לו מגע לישראל, הוא מתחום עניינו של השם ושל נביאיו. והשם ממנה את הנביאים שלו לא רק להיות נביאים לנו, לבני עמם, אלא נביאים גם לגויים. נביא לגויים נתתיך. נביא לגויים אין פירושו שכל עניינו בגויים זה רק מה הגויים עשו לישראל ומה יהיה גמולם על כך. נביא ישראלי יש לו עמדה והשקפה ותוכנית ביחס לגויים גם כשזה לא נוגע לעם ישראל. אדרבה, נבוכדנצר, הנביא ירמיהו רואה בו את הגורם ההיסטורי הגדול שאלוקים נתן בידיו את השלטון על העולם לתקופה של שני דורות. וזה אומר גם ליהודה וגם למצרים. גם יהודה הקטנה וגם מצרים הגדולה, שתיהן ייפלו בידי נבוכדנצר. זה המסר של ירמיהו. יהודה לא יכולה, כמו שאמרתי, הנבואה הזאת לא, איננה נחמה ליהודה. כי יהודה, נגיד, הפוליטיקאים של יהודה, ששומעים את הנבואה הזאת, בין אם זה לפני החורבן, בין אם הנבואה הזאת נאמרה אחרי החורבן, כן, ברור שזו נבואה מאוחרת, הרבה יותר מאוחרת מהנבואה הקודמת. הנבואה על בו נבוכדנצר המצרים, כי מדובר פה על נאורה מאוחר. מי ששומע את זה לא, ביהודה לא שפת קטן ואומר, איזה נחמה יש לנו. מצרים תיפול מידי נבוכדנצר, הוא אמר להפך. מה? היו יהודים במצרים, וזה איים עליהם, ובאמת ירמיהו אומר להם את זה, כן? הנבואה הזאת היא לא לטובת יהודה בכלל. היא חלק מהתוכנית האלוקית שירמיהו מצביע עליה בנבואותיו, לתת ניצחון גדול לנבוכדנצר ולהשליט אותו על העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בשעה ההיסטורית הזאת, וזה לא צריך להיות קשור ליהודה. לכן כל החיפוש של חשבונות היסטוריים ישראליים בנבואה הזאת, גם בנבואה הכרכמיש, אבל עוד יותר בנבואה הזאת, הם פשוט טעות, חיפוש, לא זה הנושא. ירמיהו מופיע כנביא לגויים במובן הטהור של המילה, כמו יונה בנינווה. בלי שום קשר לעם ישראל. ולפעמים אפילו הקשר הוא שלילי. כלומר, יש לי מצרים חטאים, אנחנו לא יודעים מהם החטאים האלה, הקדוש ברוך הוא פוקד את חטאיה של מצרים ומעניש אותה, ומוסר אותה ביד הכוח שהוא חפץ בעיקרו באותו דור. זה מה שירמיה רוצה להגיד, והעובדה שהנבואה הזאת נמצאת בתנ"ך וכתובה בשפה העברית אינה אומרת שכל נבואה יש מאחוריה איזשהו רקע ישראלי. אין רקע ישראלי, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מרכזי, שהנביאים עוסקים לא רק בפוליטיקה המצומצמת של ישראל, אלא גם בפוליטיקה העולמית, ומציגים עמדה נבואית גם על מהלכים שלכאורה אין להם שום מגיעה לישראל. אז למה זה הפתעה לפרשת בו? בגלל שגם בפרשת בו יש, אלא ששם, כמו שאמרתי, עם ישראל מעורב עד הקצה, ממש מעל עם ישראל נמצא במוקד העניינים, וכל המאבק במצרים קשור לעם ישראל. לא כך בנבואה בירמיהו. זה שני הסדלים שדיברנו עליהם בהתחלת השיעור, בין ההפטרה והפרשה. הסדל אחד הוא איך השם פועל נגד מצרים בפרשה, באמצעות ניסים ושינוי סדרי הטבע, לעומת זאת פה הוא פועל באמצעים טבעיים, באמצעות שליח. נבוכדנצר נתפס פה כשליח השם להעניש את מצרים. זה הסדל אחד. הסדל שני אמרנו, מעמדו של עם ישראל במאבק הגלובלי הזה. בפרשת שמות עם ישראל נמצא בלב העניין, הכל קשור אליו, ואילו בספר ירמיהו, כמו שאמרתי, אנחנו קוראים על משהו על-ישראלי, כלומר בלתי קשור לעם ישראל. והמסר הוא שגם נושאים כאלה נדונים בתנ"ך. הנבואות על הגויים, חלק גדול מהנבואות על הגויים, אכן עוסקות בשאלות פוליטיות בינלאומיות בלתי רלוונטיות למצבו של עם ישראל, או לפחות לא מסיבות ישראליות. הכל רלוונטי, כי כשמצרים נופלת ונבוכדנצר מתחזק, זה משפיע עלינו. אבל לא זה הנושא הנידון. לא תמיד דנים בנו. לא תמיד אנחנו במרכז. כן. עוד לישראל. כן. כשהוא מדבר על יהודים במצרים, הוא משתמש בזה, אבל האירוע עצמו הוא לא קשור. זה נכון, גם את זה בולה ניסה לקשור, כן, גם זה, למה מצרים, זה, כן, גם את הנקודה הזו הוא ניסה לקשור, אבל פה בנבואה, בגבולות הנבואה, אתה לא מוצא שום הד לדבר הזה, כן. הרעיון הזה שאני מנסה פה לחזק אותו בשיעור הוא רעיון חשוב מאוד לדורות. הרעיון הוא שמה שקורה בין עמים, מה שקורה בפוליטיקה הבינלאומית, הוא עניין גדול שלנביאי ישראל, וגם אם הוא לא נוגע אלינו ישירות ואין לנו בפוליטיקה הזאת יד ורגל, ולא בגללנו קורה מה שקורה, אנחנו נמצאים במוקד ההתעניינות, והקדוש ברוך הוא באמצעותנו מוסר את דבריו גם במה שנוגע לפוליטיקה שבין העמים, שזה לא נוגע אלינו. זה עצמו רעיון לדורות. איפה אנחנו יכולים לממש את זה בפוליטיקה הנוכחית, אני לא יודע. כי באמת אנחנו נמצאים בכל פינה. אין פינה שאנחנו יכולים להגיד היא לא נוגעת אלינו, ואנחנו יכולים זה. אבל איזשהו סכסוך איזשהו מאבק בינלאומי שאנחנו לא קשורים אליו, אתם יכולים להגיד לי מה? מה? לא, זה בינלאומי. זה רק כמה שאנחנו קשורים. הטילים שמאיימים על הבית שלך, שנמצאים בסוריה ובלבנון, הם באו מצפון קוריאה, מה אתה חושב? אתה לא... אין כמעט דבר שאנחנו לא שייכים אליו, אבל זה המציאות עכשיו, לא ככה היה פעם, בימי התנ"ך. מה, אני לא... אין לי עכשיו איזה משהו ספציפי. אז בכל אופן, כשהיה מאבק גדול בין הגושים, בתחילת שנות המדינה, בין הגוש המזרחי והגוש המערבי, היו דעות שונות מה ישראל צריכה לעשות. לא היה ברור שאנחנו בכיס של אמריקה. היו מפלגות שחשבו שהמדיניות של ישראל צריכה להיות פרו-סובייטית. מי שלא רצה אותנו זה הרוסים. אבל... וגם הרוסים לא בבת אחת. לאט לאט לקח להם זמן שלא כדאי להתעסק איתנו. בשלב הראשון, הרוסים דווקא תמכו בהקמת מדינת ישראל וסיפקו לנו נשק, ומלחמת העצמאות לא יכולים לעזור אותה בלי הנשק שקיבלנו מצ'כיה. צ'כיה הייתה כידוע גרורה של רוסיה. לא גרורה, נשלטת על ידי רוסיה. טוב! כן. איזה אפליה? עכשיו שאתה מדבר על ירמיהו. מה מקומם של הפסוקים האלה בירמיהו? קשה מאוד לענות. כי כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בראשיתו של קובץ נבואות שכולם עוסקות בעמים. פתאום יש לנו נבואה קטנה שעוסקת בעם ישראל, והבעיה היא שהנבואה הזאת נמצאת כלשונה בפרק למד. אז זה בעיה. מה זה עושה פה זה בעיה. אז לכן לא טיפלתי בה. כן. שהשם מתעניין במה שקורה בהיסטוריה האנושית, גם כי זה לא נוגע אלינו. זה לא מסר חשוב, אני לא מבין, זה מסר מאוד חשוב. כי יש כאלה שחושבים שהשם מוגבל בתחום ההתעניינויות שלו.
זה, זה יענה את זה, ולמדו
את זה, אז אנחנו לא מבינים תשובה.
מה
מצרים צריכים ללמוד מהנבואה של הכנדל? תראה, מצרים של אותו דור, מה אתה רוצה? הרעיון הוא זה, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן כוח לשליט עולמי, ומעוניין בניצחונו על כל אויביו. אפשר לתרגם את זה לימינו אם אתה רוצה. אני לא רוצה להפוך את בוש לנבוכדנצר ואת עיראק למצרים. למרות שאפשר לעשות כאן משל כזה, זה לא רחוק בעיניי. אבל זה תלוי ביחס של בוש אלינו, בסופו של דבר.